קטוזיס, תזונה קטוגנית בעין מדעית עם תומר אביעד ואורי גורן.
היי תומר.
שלום.
אז עכשיו כבר בערך 13:00 ושנינו מנהלים את הדיון הזה על בטן ריקה. בניגוד לאלכוהול, זה מה שאנחנו בעצם ממליצים למאזינים שלנו. אז זה בעצם פתיח שלנו לנושא של צום לסירוגין. אז אני מדבר עם אנשים על צום, הם בדרך כלל אומרים לי, מה, יום כיפור, וזה בטח אירוע, מה, אתה צם כל יום. אז מה זה בעצם צום לסירוגין?
יפה ששאלת, יש באמת חוסר הבנה בציבור לגבי המושג של צום, והמושג של צום לסירוגין עושה להם רק לא יותר בלבול. כשאנחנו מדברים על צום, בדרך כלל אנחנו מדברים על איזושהי תקופה של כמה שעות פלוס, שבהם שאתה לא אוכל. צום, במובן שלנו, כשאנחנו מדברים פה, זה לפחות 12 שעות בלי אכילה. כשאנחנו מדברים על צום לסירוגין, בעצם אנחנו מדברים שיש לנו חלון ואכילה, של מספר שעות אורך היום, שרק בו אנחנו אוכלים. זה נע בין שעה עד 8 שעות ביום, שבהם בעצם אתה אוכל, ובשאר הזמן אתה לא אוכל בכלל.
ולשתות מותר, זאת אומרת מים וחלק מנוזלים, קפה מותר, נכון? זה לא לגמרי עונש.
אתה יודע, אגב, אם הקפה על בי חלב, אנחנו חייבים מים ואתה נוזלים, וזה יש הבדל מרכזי בין צום של מים לבין צום של אוכל. אני מנסה להדגים. הגוף שלנו אוהב להיות באיזשהו מצב יציב, אפשר להסתכל עליו בתור מים בתוך איזושהי גיגית. כשהמים עומדים, המערכת יציבה ונוח לה. כשאנחנו זורקים לאבן בתוך הגיגית, יש גלים עד שהמערכת שהיא נרגעת, והמים חוזרים למצב הקודם שלהם, ששם נוח להם. באותה המידה, והגוף שלנו, שאנחנו בצום, הוא במצב של המנוחה שלו. ואוכל זה הפרעה חיצונית. תחשבו על זה שאנחנו לוקחים את הגוף שלנו, כשהוא נמצא איכשהו, ואנחנו דוחפים פנימה כל מיני לגופים חיצוניים, שזה אוכל. ומכניס את המערכת למצב של הפרעה. זאת אומרת, הגוף עכשיו צריך להתמודד עם ההכנסה של האוכל, ותוך למספר שעות הוא חוזר בחזרה, אל המצב מנוחה, שזה השאיפה שלו. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על צום, אנחנו מדברים על איזשהו מצב שבו הגוף, הוא לא מתעסק בעיכול של אוכל, הוא כבר סיים להכניס את החלבונים, את השומנים, את הפחמימות לכל שצריך, ובמצב של מנוחה. בעצם, מהשלב הזה, אפשר להתחיל בצום.
באנלוגיה הזו, אז בעצם הגוף שלנו אותו, אותה גיגית מים, ובעצם האבן היא בעיקר סוכר, נכון? כשאנחנו צורכים סוכר, אז מתחיל כל הגלים האלה של אינסולין, וכשאינסולין עולה, יורדים הורמונים אחרים, ואנחנו יודעים שאחרי שאכלנו אפילו עוגיה קטנה, אז כבר זה שעתיים בערך, האינסולין נמצא יותר גבוה מאשר המצב היציב. אז זה פחות יותר אנלוגיה?
כן, זאת אומרת, למאכלים שונים יש השפעות שונות, לסוכר יש את ההשפעה הכי גדולה, זה הכי קשה לגוף להתמודד עם איזה כניסה גדולה של סוכר לגוף, וזה בעיקר, זה העובדה שלרמות הסוכר בדם שלנו צריכות להיות תחת בקרה מאוד גבוהה, אסור להם לעלות מעל איזושהי רמה מסוימת, אלא מסכן חיים. יש לנו בעצם כל הזמן בגוף, אם אנחנו חושבים על זה בדם, משהו כמו 5 כפיות סוכר. ברגע שאתם אוכלים איזושהי מנה של פסטה, זה קצת יותר מ5 כפיות סוכר, והגוף חייב להגיב לזה מאוד מאוד מהר. וזה יוצר להפרעה, ואינסולין ועוד, זה הרבה הורמונים, ויוצאים מהמצב שלהם של המנוחה, עושים את העיבוד וחוזרים אליו. פחמימות, זה באמת יוצאות את ההפרעה הכי גדולה, וזה מוציא אותנו מצום בעצם, מצום מאוד.
זו בעצם גם הסיבה שאומרים לעשות בדיקת דם על צום, נכון? שהמצב הוא כאילו יציב.
נכון, נכון, בדיוק. אם אתם עושים בדיקות דם אחרי האוכל, הגוף הוא בעצם עולה במצב הרגיל שלו, עולה במצב מנוחה. אנחנו רוצים להיות כמה שיותר במצב מנוחה.
אני רוצה שנדבר על האורך של הצום. הרי כולנו פחות או יותר צמים את ה8 שעות בלילה כשישנים, 8-6 שעות, כמובן, עדיף לישון כמה שיותר. מה קורה ככל שצמים יותר? זאת אומרת, יש לנו את 8 שעות שכל אדם נורמטיבי בערך צם ביום, מה קורה אחרי שאני צם 16 שעות, אחרי שאני צם יום, אחרי שאני צם יומיים, אחרי שאני צם שלושה ימים, שבוע, באיזשהו שלב הם מתים, אני מתאר לעצמי, אבל מה קורה בגוף?
אוקיי, אז צום בעצם זה יתרון שלו, ושאחרי שיש לנו איזושהי הפרעה, אנחנו רוצים בעצם לנקות את המערכת, זאת אומרת, זרקנו את האבן, עכשיו צריך לסדר מחדש. איך שאנחנו נכנסים לאיזשהו מצב של צום, יש תהליכים בגוף, כמו אותו פגיעה, שבו הגוף בעצם, אז הוא מנקה בחלבונים ישנים, הוא מחדש את מערכת החיסון.
אגב, מילה לגבי אוטופגיה, אוטופגיה זה נשמע מונח נורא עזר, אבל זה בעצם אוטו זה עצמי, ופגיה זה אכילה ביוונית. כן, אז הגוף מתחיל באיזושהי רמה לעשות בדק בית ולאכול את עצמו ולנקות את מה שצריך.
כן, זה בעצם זה מנגנון שהוא יחסית חדש, שגילו אותו, ואיך זה עובד. אני עוד זוכר שבפקולטה לכימיה, דקליטי מסתובב שם, היה שם את כל הפלקטים של, של הזוכים בפרס נובל הזה, כי זה באמת איזשהו גילוי, זה מאוד חשוב. זה בעצם תהליך של התייעלות בגוף. זאת אומרת, כשאנחנו לא אוכלים אוכל חיצוני, הגוף אז הוא מסמך על המאגרי אנרגיה פנימיים שלו. התאים בגוף יש להם איזה איתות לזה, זאת אומרת שכבר אין לנו אנרגיה לחופשי חודשי, והגיע הזמן להתייעל. זאת אומרת, הגיע הזמן לפנות כל מיני חלבונים, שכבר מתפקדים מספיק טוב, כל מיני תאים, במערכת החיסון, שבה יש תחלופה גבוהה של תאים, עושה איזשהו התייעלות, ואחת הסיבות זה שלפעמים אומרים, כשאתה לא מרגיש טוב, זה לצום, זה עוזר. יש לנו בעצם המון תהליכים הורמונליים, גם לאינסולין, גם לקורטיזול, ועוד כל מיני ביטויים גנטיים. זאת אומרת, יש לנו אפיג'נטיק. אפיג'נטיק זה התהליך הזה שבעצם יש לנו את הגנים שלנו, אבל הביטוי שלהם, אז הוא מושפע מהסביבה. זאת אומרת, יש לך את הפוטנציאל לעשות משהו, אבל זה יופעל רק באיזשהו תנאי מסוים ובתנאים של צום. אנחנו רואים שזה קורה, וכל החלק של ההתייעלות בניצול של קטונים, באנטי דלקתיות, כל זה, אז הגנים שהם מופעלים רק במצב של צום.
ושווה להזכיר שאוטופגיה, זה נשמע כאילו כמו משהו רע, שמה הגוף הוא בחוסר, צריך לפרק דברים, אבל הוכח בעצם שזה סוג של פתרון, עוזר להקל גם בכל מיני מצבים של סרטן, וסרטן נגיד זה תופעה של שפע, כשיש שפע אז הגוף יכול להרשות לעצמו להתפרע בגדילה, וגם בכל מיני מחלות של ניוון נוירונלי, כמו אלצהיימר, כן, אז באמת שזה השפעות מדהימות על איכות החיים ואורכם, כן, וזה לא ספק מה שאנחנו רוצים.
כן. כן, בעצם צום בתוך איזשהו תהליך שיפוי, זה ידוע כבר הרבה מאוד זמן, למנגנונים שלו זה לא הובנו עד הסוף, אבל גם הם הולכים בתקופות יותר לעתיקות, הם ידעו על הדבר הזה של צום בתור תהליך שיפוי, זה לא חדש כאן.
אז בואו נדבר שנייה פרקטית, אם אני בתור גבר שגם יחסית פעיל ומתאמן, אם אני אוכל 3,000 קלוריות, לאורך כל היום, כמו שהמליצו לי בחדר כושר, כל 3 שעות לאכול איזה חטיף חלבון שחלילה לא יחסר, או אם אני אוכל את 3,000 קלוריות האלה בחלון של 4 שעות, או אפילו ארוחה אחת, מה בעצם ההבדל מבחינה פיזיולוגית על הגוף?
אז אנחנו רואים את זה גם בתיאוריה וגם דרך המחקר, שבעצם כל התהליכים של צום וכל היתרונות אנטי-דלקתיות, שחזור מערכת החיסון והורמונלית, זה משפיע גם על הרכב הגוף, על הבריאות המטאבולית, בצורה שהרבה יותר טובה כשאתה עושה את הצום מסירוגין. זאת אומרת, גם אם אתה אוכל את אותו מספר קלוריות, יש חשיבות איך אתה מחלק את זה לאורך היום. בנוסף לזה יש את העניין של המחזוריות הטבעית של הגוף, את המחזור הסירקדי. יש לנו הורמונים בגוף כמו מלטונין וקורטיזול, שהם בעצם, יש להם איזה פונקציית גל לאורך היום. זה עולה או שזה יורד באורך היום, ואנחנו רוצים להיות איתם באיזשהו סינכרון. למי שאוכל בלילה למשל, זה מערכת את העיכול למנקת את מה בלילה, זה יכול להיות ואין עמוד בבטן, שהקורטיזול גבוה בלילה, ואנחנו לא אוכלים סוכר, זה מכניס את הגוף לאיזשהו סטרס, והוא לא מצפה לזה, וקורטיזול זה הוא בעצמו משחרר סוכר, מלטונין, אתם לא יכולים לישון אם אתם נחשפים לאור, יש השפעה, זאת אומרת, זה חשוב לאכול באיזשהו חלון, שהוא מותאם אל הפיזיולוגיה שלנו, וגם שיהיה איזשהו צום.
אני כפנאט של מספרים ומדידות, אני עוקב אחרי הנתונים של עצמי, אחרי מדד של קטונים, סוכר, לחץ דם, דופק ופעילות, וגיליתי במרכאות כפולות, באמת שבבוקר, אני תמיד קם עם סוכר גבוה, וזה מסתדר יחסית יותר מאוחר, וכל שקראתי והבנתי שיש איזה שם, נקרא תסמונת השחר, ובעצם כדי להעיר את הגוף, אז קצת לפני שעת היקיצה הטבעית, הגוף מפוצץ בקורטיזול, שזה הורמון הלחץ, כדי לשחרר סוכר לגוף, כדי להכין אותו ליום, כי בעצם אחרי הצום בלילה אז אין סוכרים, ואנחנו צריכים סוכרים בדם כדי לחיות, אז הגוף כבר יודע לאזן את זה. אז באמת אם אני העמסתי פחמות יום קודם, אז יהיה לי גם את הסוכרים מהקורטיזול, וגם את הסוכרים שצרכתי, כן, וזה מצב שמלחיץ את הגוף, כי אנחנו לא רוצים סוכר גבוה, אבל לא רוצים סוכר נמוך. אז באמת יש המון המון משחקים הורמונליים כאלה, מורכבים ככל שיהיו, שהם כולם הרבה יותר קלים כשעושים את זה על, על בטן ריקה. רציתי לשאול משהו שמעסיק אותי יחסית הרבה. אני נגיד עשיתי, שיחקתי עם גודל חלון האכילה הרבה מאוד. אני גם חצי שנה עשיתי ארוחה ביום. כמה זה משנה אם אוכלים בחלון של 8 שעות, אוכלים בחלון של 4 שעות, אוכלים בחלון של שעה? מה ההשפעה?
זה איזשהו גבול שהוא רציף. אין פה איזה תשובה אחת שאם אתה אוכל בדיוק אחרי 6 שעות או לפני 6 שעות זה הכל נגמר. והתשובה לזה היא שזה תלוי בגמישות המטאבולית שלך. כן? מה זה בגמישות המטאבולית? זה כמו שאמרנו כשאנחנו זורקים את האבן אל המים ולוקח לזמן ועד שהיא חוזרת למצב מנוחה, זה ייקח זמן שונה בגיגיות שונות. לכל אחד מאיתנו הוא איזושהי גיגית שונה. מי שהוא גמיש מטאבולית, זאת אומרת, זה יכול לחזור למצב של מנוחה, למצב של צום, זה מהר מאוד אחרי אוכל. וזה אומר שהוא יכול לקחת את עצמו בחלון אכילה שהוא יותר גדול. מי שיש לו בעיות מטאבוליות, סכרת, כל מיני בעיות, הזמן שייקח לו לחזור לצום אחרי שהוא אכל, זה מאוד גדול, חלון אכילה של 8 שעות. הוא יהיה במצב של ההפרעה לרוב היום, ואז צריך להקטין את החלון החילה שלו. זה אישי, אני רוצה לציין שאנחנו בנויים לצום, זאת אומרת שלא יקרה כלום בגרם אם נוכל יום, יומיים, שבוע וחודש אפילו. כל זה בהנחה שאתם שותים למספיק מים ולמלחים. יש עלינו המון המון אנרגיה, אנחנו 20% שומן נגיד, תחשבו על לגבר ממוצע 70 קילו, זה המון קלוריות, המון המון קלוריות, ואנחנו יכולים לשרוד, זה מעולה, יש אפילו פרקטיקות ועתיקות של נזירים, כשהם צמים, אז בעצם הקטוזיס, אז הוא מוגבר, ואז הם באיזשהו מצב תארות במוח, הרבה יותר גדול, יכולים לעבוד יותר טוב. אנחנו בנויים לצום, ואין מה לפחד מצום, וגם לחלון אכילה כזה או אחר, ואין בעיה לאכול, ורק פעם ביום.
אני חייב להגיד שהתחושה האישית שלי, מאז שהתחלתי עם הצום לסירוגין, זה באמת שלקראת סוף חלון האכילה, אז היום אני יודע שזה בעקבות הקטוזיס, מרגישים את הריכוז הרבה יותר מוגבר, אפקטיביות הרבה יותר גדולה בעבודה, זה באמת מרגיש סוג של קסם. אז באמת, היום אנחנו יודעים למה. רציתי לשאול, אז מה בעצם הקשר בין צום לדיאטה הקטוגנית, שנושאת את שם הקטוזיס בשמה? איך הם מתחברים?
מה שקורה בעצם, זה קודם כל שבצום אנחנו נחשפים לקטוזיס, ומה שקורה בתזונה קטוגנית זה שתחושות הרעב שלנו מסתדרות, אין לנו הרבה פחמימות, אוכלים בעיקר שומן, מה שאומר שההפרעה על הגוף היא מאוד נמוכה, ואנחנו לא אוכלים הרבה, בדרך כלל פעם, פעמיים ביום, בעיקר שומן מעט פחמימות, זה אומר שאנחנו יחסית שומרים על, על המצב של הצום לאורך כל היום, וזה יתרון שהוא מאוד משמעותי. לפעמים אפילו זה קוראים לתזונה קטוגנית, תזונה שמחכה צום, באנגלית קוראים לזה. זאת אומרת, זה בעצם זה הכי קרוב שאפשר לצום, תוך כדי אכילה. זה עם כל היתרונות של צום, וכשאנחנו צריכים לאכול משהו.
והסיבה מאחורי הקלעים זה ששומן טהור, לא שתמיד אוכלים שומן טהור, אבל הוא לא מלא אינסולין, נכון? אפשר תיאורטית, אני לא זוכר איזה שמנים אוכלים, אבל יש שמנים שמש אפשר לצרוך אותם, או אפילו בוטנים במינון קטן, והם לא ישפיעו לאינסולין. זה בעצם המכניזם.
זה חלק מהמכניזם, כן. בעצם שומן, אנחנו יכולים לספוג אותו, והוא לא מייצר הפרעה גדולה בגוף. בניגוד הפחממות והעניין של הסוכר בדם, שאנחנו לא יכולים לאחסן אותו. והיכולת שלנו להקל שומן, לאחסן אותו מהר, להוביל אותו בדם, זה מאוד יעילה, זה בעצם איזושהי הפרעה שהיא מאוד קטנה לגוף. והרבה פעמים אפשר להרגיש את הדרך זה, אם אתם אוכלים איזושהי מנה שהיא עמוסה בפחמימות, אתם עייפים אחרי זה, לוקח זמן לגוף לעבור את זה. אם אתם אוכלים איזושהי מנה קטוגנית, זה הרבה פעמים אתם יכולים להמשיך בפעילות שלכם, כאילו שלא אכלתם. זאת אומרת, שזה עובר בצ'יק. וזה בוודאי יתרון בעצם.
כן, חשוב לציין פה שכשאני התחלתי עם הצום לסירוגין, אז זה באמת הייתה איזו תקופה לא קצרה של הסתגלות. זאת אומרת, בהתחלה ביום ראשון זה פתאום קשה, של רגע אני רעב מה עושים, שני, שלישי, אחרי שבועיים, שלושה, זה מרגיש א', נורא נורא טבעי, וב', כבר לא רעבים, וכבר התחלתי טבעית, לתמצם את חלון האכילה משמונה שעות לשש, לארבע, כי באמת אמרתי, אני אוכל רק כי השעה עכשיו אחת, לא רעב. והסיבה היא שבאמת לוקח זמן לגוף לאזן את ההורמונים, כי בהתחלה הגוף רגיל שיש אינסולין, ואז כשאין אינסולין, אז עולה הורמון הרעב, ויש עוד שלל מאזן הורמונלי כזה שלוקח לו קצת זמן להתאזן, אבל כשהוא מתאזן אתם לא מבינים איך הייתם קודם, איך באמת היה אפשר כל הזמן להיות על סוכרים.
כן, אז חשוב להבין שאנחנו עושים צום סירוגין, אנחנו לא יכולים לפי השעון, זה מה שרוב האנשים רגילים, ואני תמיד אני סניתי את זה. אנחנו אוכלים לפי הרעב, ואם אתם לא רעבים, אז לא אוכלים, לא אוכלים בכוח. ואז בעצם זה מאזן את כל התחושות של הרעב. זה אחד היתרונות גם כשעושים את המסירוגין לבקטוזיס, זה שגם כשיש את התחושות רעב, אתם לא מורעבים. זאת אומרת, גם אם אתם יודעים שאתם לא תאכלו בכמה שעות הקרובות כאילו תאכלו, אז זה לא נורא. אין לכם את התחושה שבא לכם לבלוע עכשיו את המקרר, ואיזשהו רעב שהוא הרבה יותר שקט, אפשר להעביר אותו, אפשר לשכוח ממנו. אתם לא משועבדים לרעב ולשעון.
וזה בעצם מצב מטאבולי שנקרא אדפטציה לשומן, נכון? Fat adaptation.
כן, כן. בעצם זה בעצם איזשהו מצב של קטוזיס, אבל זה גם תלוי בגמישות המטאבולית שלכם, זה כמו שהסברתי. זאת אומרת, ככל שנהיה יותר מהר במצב של צום, והגוף שלנו עוד יהיה רגוע, ויהיה בקטוזיס, יהיה לנו יותר קל, ויתמודד גם עם התחושות של הרעב. זה מה שקורה ל... ואדם ממוצע, ושלאורך היום הוא אף פעם הוא לא נכנס לצום. הוא כל הזמן ברכבת הרים של הסוכר, של האינסולין. אין לו את הרוגע הזה של הגוף, שבו בעצם במצב של מנוחה, והוא יכול להתחיל לעבוד על השומן שלו כמו צריך.
מעולה, אז בעצם כדי לסכם, כשנכנסים למצב של צום, נכנסים למצב שהוא הרבה יותר יציב, לעומת אדם שרגיל לאכול כל שעתיים שלוש, הוא כל הזמן באיזשהו רכבת הרים של לאזן את הסוכר, של סוכר עולה, סוכר יורד, וכקונטרה לזה הגוף צריך לאזן עם ההורמונים שלו של אינסולין בהתאם, ואינסולין הוא לא בוואקום, שאינסולין עולה הורמונים אחרים יורדים, וזה באמת איזשהו מצב כזה שהגוף כל הזמן צריך לאזן את ההפרעה הזו, כל הזמן נזרקים אבנים לגיגית, לבריכה שלנו, והגוף כל הזמן צריך לאזן את זה, ובצום אנחנו בעצם מאפשרים לגוף להגיע למים שקטים יותר מהר, ובהמשך גם לשלב של ניקוי, של קיצוצים, של אוטופגיה, של בעצם לסדר ולארגן את מה שיש לו, והוא לא כזאת צריך לבדד עם הרעש הזה. תומר, עוד משהו שפספסנו שלא כיסינו בעניין הצום לסירוגין?
אני חושב שסברת יפה מאוד את הסיכום. זה באמת, לפי דעתי, מה שיש לזכור, זה העיקרון המנחה בעצם של הצום. אני חושב שזה מספיק מעניין.
מעולה, אז תודה רבה, והפרקים באים, אנחנו נמשיך לעסוק בצום וקיטוזיס. אז אנה נעימה.
קיטוזיס, תזונה קטוגנית בעין מדעית עם תומר אביעד ואורי גורן.